נתניהו ממש רצה להעביר את זה, גם אם הפרטים לא סגורים בסוף.
שאול אמסטרדמסקי, אני מאוד מודה לך.
תודה, כן.
תודה רבה. ובוקר טוב לפרופסור רן ישיב.
בוקר טוב.
פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, חבר במרכז למקרו-כלכלה בלונדון סקול אוף אקונומיקס. יש ויכוח בין תומכי הרפורמה שאומרים, למשל, בחלק מהניירות של פורום קהלת, יש התייחסות במשפט שאומר שהרפורמה תחזק את הכלכלה, מכיוון שהיא תייצר רגולציה יותר ברורה ותנאים יותר ברורים בשוק. ומולם יש קבוצה מאוד גדולה של כלכלנים, רק מכתב אחרון יצא לפני יומיים, וכלכלנים גם מהעולם שאומרים שזה, שהרפורמה תפגע בכלכלה הישראלית. מה אתה חושב?
אני חתום על המכתב הראשון והשני, השני יצא ביום חמישי. אני קודם כל רוצה לתקן את המילה רפורמה. אני לא מוכן להשתמש במונחים שג'ורג' אורוול היה חתום עליהם, אלא מדובר בהפיכה משטרית, ואני רוצה לתאר תסריט מאוד מדהיג לגבי מה שקורה בניתוח של כלכלה פוליטית. אני תופס את, את מה שקורה פה כדבר הבא. מנהיגים של כמה קבוצות, ואני רוצה להדגיש את המילה מנהיגים, לא הקבוצות עצמן, הצליחו להגיע לתאום ביניהם דרך אדם אחד, אדם מתאם, כך שהן הולכות לחולל שינוי מאוד מהותי גם במשק הישראלי ובכלל במדינת ישראל. השינוי הזה, המטרה שלו להעצים את המנהיגים האלה באופן אישי, וגם את האדם המתאם הזה באופן אישי, אבל מה שיקרה זה שהם יחלישו את מדינת ישראל, את המשק הישראלי ואת מדינת ישראל.
שומע אותך, רגע, אני חייבת לעצור פה ולהגיד, שומע אותך עכשיו אדם שהצביע לדגל התורה, או לשס, או לליכוד, או לציונות הדתית, ואומר, סליחה, לא, אני הצבעתי למפלגות האלה כדי שיעשו בדיוק את זה. אני רוצה שהם יעשו את זה, שהם ייקחו לעצמם את הכוח שבמשך השנים לא היה להם, כי הם היו בממשלות לא מספיק ימניות, ויישמו סוף סוף את מדיניות הימין, שבה אני תומך ורוצה לראות אותה מיושמת מזה שנים.
כן, זה נכון. האדם הזה מצביע ונותן את קולו, וכך יש להם 64 חברי כנסת. זה נכון, ונכון ש... חלק לא קטן ממה שהם עושים, גם מייצג את אותם מצביעים שהצביעו בשביל 64 חברי כנסת. אבל אני חושב שהמטרות של המנהיגים האלה, או של הפוליטיקאים האלה, הם אישיות, קודם כל. הם קודם כל פועלים לקדם את עצמם. אגב, זה סוג כזה של ניתוח, ניתח מילטון פרידמן, שאיננו חשוד בשמאלנות או סוציאליזם, בשנות ה-50, פוליטיקאים ופקידי ממשלה קודם כל מקדמים את האינטרסים של עצמם, לא של הציבור, לא של רווחת העם, של עצמם.
אתה אומר את זה באופן גורף, אז אולי זה נכון לגבי ממשלות ישראל לדורותיהן.
נכון, נכון, לא אמרתי שלא.
אוקיי, אז מה מייחד את הממשלה הזאת מקודמותיה?
כן, רק פה אני רוצה להסביר שהכיוון עכשיו הוא בעצם כולל ארבעה אלמנטים שאני רוצה להסביר אותם מאוד בקצרה, שאני חושב שהמצביע הזה לאו דווקא הצביע בשבילם, כי הם גם לא הכריזו על זה כתוכנית שלהם. האלמנט הראשון זה בזיזת משאבים. בזיזת משאבים זה מינוח בכלכלה פוליטית, שמתכוון לזה שמי שבשלטון לוקח לעצמו משאבים לאומיים, וזה דבר מאוד מאוד ותיק. עשו את זה מדינות קולוניאליסטיות.
תן לי דוגמה קונקרטית שנבין על מה, על מה מדובר. כי שוב, יגיד לעצמו המצביע, שנייה, אני, אוקיי, אני יגיד לעצמו המצביע ששומע אותנו, למשל, עכשיו, יהדות התורה רוצה עכשיו יותר כספים לתלמידים חרדים, מגיל הגן ועד גיל תיכון, ויגיד לעצמו המצביע שהצביע לדגל התורה, זה לא בזיזת משאבים, הם מביאים כסף בשביל הציבור שהצביעו עבורם, שהצביע עבורם.
נראה לתת רגע דוגמה ממקום אחר, ואז לענות לשאלה שלך. הדוגמה ממקום אחר זה פוטין, פוטין והאוליגרכים. פוטין והאוליגרכים כבר שנים, כולל בעצם ימים אלה, בוזזים את משאבי המדינה הרוסית. את משאבי העם הרוסי,
אבל זה ממש לכיסם האישי. זה לא קיים כאן אצלנו.
והם עושים את זה חלק לעצמם וחלק תחת הדגל והסיסמאות שהם עושים את זה לטובת האומה הרוסית, הגאווה הרוסית, כל הפלישה לאוקראינה היא בשביל להחזיר עטרה ליושנה, שאני בטוח שהרבה בוחרים של פוטין הם בעד החזרת עטרה ליושנה. לחזור לשאלה שלך, כן, החרדים מחציגים כסף לא רק לכיסו הפרטי של אריה דרעי, נכון, אבל המדיניות שאריה דרעי ושותפיו מובילים פוגעת בסופו של דבר בציבור החרדי, ולא מהיום, במשך שנים. היא פוגעת כי הם משאירים אותם כקבוצה מוחלשת, מצונזרת, סגורה, מסיבות הידועות להם. אני לא בטוח שאדם עם לא הפרספקטיבה היה באמת נותן את קולו לאנשים האלה.
זה קצת פטרנליסטי מה שאמרת עכשיו, פרופסור ישיב. כאילו אדם, אני מודה שאני מרגישה אי נוחות עם זה. אנשים מצביעים כי זה מה שהם חושבים שטוב להם. ההצבעה שלהם היא רציונלית בעיניים שלהם. הם חושבים שאלה המפלגות שמסייעות להם. אבל תחזיר אותי להשפעה על המשק כולו. איך אתה חושב שהמהלכים האלה ישפיעו על המשק כולו?
כן, אז אני רק אסיים את הסעיף הזה של בזיזת משאבים. אמרתי ארבעה אלמנטים. האלמנט הזה, ממי בוזזים, בישראל, וזה נתונים של מנהל הכנסת המדינה, 20% מהשני העשירונים העליונים משלמים מעל 80% ממס הכנסה. כלומר, יש פה אי שוויון מאוד גדול במי מממן, מי יוצר את המשאבים הלאומיים. למשל, דיברתם קודם עם שאול על תקציב המדינה, אז 20% מממנים את רוב תקציב המדינה. אז מהם לוקחים את המשאבים האלה. האלמנט השני, וזה הדבר שהמכתבי הכלכלנים עסקו בו רבות, זה הרס הון חברתי. הון חברתי זה מינוח יפה לזה שיש מוסדות במדינה שמגינים על זכויות קניין, שמגינים על פעילות עסקית תקינה, שמאפשרים כלכלה מודרנית וחוקית. בית המשפט הוא מרכיב בהון החברתי, התקשורת, התוכנית שלך למשל, היא מרכיב בהון החברתי. הממשלה הזאת עסוקה בהרס ההון החברתי, והיא תטפל בכל מקטע שלו בבוא העת. מה זה יאפשר? זה יאפשר למשל לפעילות עבריינית, פעילות פלילית, פעילות עסקית לא קשרה, לפרוח, כי זה מה שקורה במדינות שבהן נהרס ההון החברתי. האלמנט השלישי, ועל זה גם מדברים כבר הרבה, זה הברחת משקיעים. משקיעים כבר מתחילים לברוח. זה לא רק איום עתידי, המכתב הכלכלנים השני, זה מה שהוא הדגיש, שבראשון אמרנו, ההון עלול לברוח, עכשיו הוא כבר בורח. אני רוצה לתת פה דוגמה מאוד חדה שקרתה בעולם במאה ה-20. ארגנטינה מול צרפת. Mm-hmm. בתחילת המאה ה-20, שתי המדינות האלה היו עם תוצר לנפש דומה מאוד, מקום שישי בעולם, מקום מספר 6 בעולם. כיום ארגנטינה נמצאת במצב, סליחה, אני אתחיל בצרפת, צרפת נמצאת במקום משהו כמו 23-24 בעולם, ארגנטינה במקום 63. מה קרה במאה ה-20 ומשהו שנים האלה? ארגנטינה עברה 8 תקופות שונות של משטרים פופוליסטיים, דמוקרטיים, אבל פופוליסטיים, גם משמאל וגם מימין, ותקופות אחרות של משטר דיקטטורי. המשטרים האלה מתאפיינים בניהול כושל ובהברחת משקיעים. זה מה שקרה, וזה לא קרה בצרפת, שנשארה, למרות כיבוש ולמרות שתי מלחמות עולם, נשארה מדינה דמוקרטית תקינה פחות או יותר.
משפט אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים?
משפט אחר, אז אני אעזוב, אני אגיד שני משפטים האחרונים.
Okay.
האלמנט הרביעי, שרציתי להגיד שכל התוכנית הזאת מתמרצת עזיבה, ומדובר על זה עכשיו לא מעט, דוגמה, יוון בעשור הקודם, את יוון עזבו כחצי מיליון יוונים, מתוך 11 מיליון איש, שזה עזיבה של החלק החזק כלכלית באוכלוסייה. נילי, בבקשה, רק משפט אחרון של למעשה, אני חושב שזה הוא החשוב ביותר. כאשר קוראים כל הדברים האלה, וישראל נחלשת מאוד כלכלית, היא הופכת למדינה כמעט כושלת, ומדינה כושלת מתאפיינת לרוב בתוקפנות. תוקפנות כלפי המיעוט בתוכה, המיעוט הערבי במקרה הזה, ותוקפנות כלפי שכנותיה. הצעד הבא הוא תוקפנות כלפי איראן, מה שלא יותר לאיראן הרבה ברירה אלא לחצות את הסף הגרעיני, והנה במחי הרפורמה במרכאות קיבלת מזרח תיכון חדש לחלוטין.
טוב, עכשיו עם התחזית האחרונה, באמת לקחת אותנו אל הכי גרוע שיכול להיות.
אני מוכן לפרט, אבל את לא נותנת לי זמן.
לא, אני מתנצל, נגמר זמננו, אבל אני מודה לך. פרופסור אורן ישיב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, חבר במרכז למקרו-כלכלה בלונדון סקול אוף אקונומיקס, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו נלך לפרטים הכי בסיסיים של העולם הכלכלי, וזה הסכמי שכר. נגיד שלום לרחלי רייז.
שלום קרן.
תומכת חינוך משלבת וחברה במתי מאבק תומכות החינוך, שזה מה שאנחנו קוראים סייעת.